אתם חוזרים בערב הביתה, נזרקים על הספה ומדליקים את הטלוויזיה, מול העיניים רצה תוכנית ריאליטי כזאת או אחרת. תהיתם פעם עד כמה מה שאתם רואים על המסך הוא אמיתי? האם מתעוררים בכם רגשות כלפי המשתתפים כי הם באמת מרגשים אתכם, או כי זה מה שרוצים שתרגישו? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור מוטי נייגר, מבית הספר לתקשורת, על מה המציאותי בתוכניות הריאליטי.
אני רוצה לדבר איתכם היום על תוכניות מציאות, ריאליטי. חוזרים בסוף היום הביתה, אחרי יום עבודה מפרך, נזרקים על הספה, פותחים טלוויזיה, ומה שנמצא שם בדרך כלל זה תוכניות המציאות. ישראל היא באמת אחת מהמדינות המובילות בצריכת הריאליטי בעולם, והרבה מאוד ישראלים אוהבים לראות את התוכניות הללו, אנחנו יודעים את זה מנתוני הרייטינג, והז'אנרים המאוד מגוונים שנמצאים על המסך של תוכניות המציאות, באמת מאפשרים לישראלים להתחבר לסוגים שונים של תוכניות שכאלה, מתוכניות בישול, תוכניות מוזיקה, תוכניות כישרונות האחרים, תוכניות ריקוד, תוכניות שזורקות אותנו לאים רחוקים כמו הישרדות, או לאים מבודדים אבל בתוך ישראל כמו האח הגדול, ויש תוכניות שידוכים ותוכניות מאוד מגוונות בתחום הזה, שיפור עצמי, חיפוש עבודה, מצלמות נסתרות, באמת המנעד מאוד, מאוד רחב, ומאפשר לנו להתחבר לסוגים שונים של תוכניות ריאליטי. אז אפשר להתחיל ולנסות לחשוב מתי התחיל הז'אנר הזה, מה ההיסטוריה שלו. אבל כדי להבין את ההיסטוריה שלו, צריכים ללכת לשורשים של הטלוויזיה. וכשאנחנו מדברים על השורשים של הטלוויזיה, אז יש לנו מצד אחד שעשוני טלוויזיה, כמו מי רוצה להיות מיליונר, תוכניות שזכו להצלחה גדולה בטלוויזיה המסחרית בארצות הברית, עוד הרבה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על ז'אנר הריאליטי. אז יש לנו שעשוני הטלוויזיה מצד אחד, יש לנו תוכניות של מצלמה נסתרת, שזה ז'אנר שהגיע גם לישראל בשנות ה-70 וה-80 עם יהודה ברקן ואחר כך עם יגאל שילון, אבל זה גם לזה יש היסטוריה ארוכה בטלוויזיה. ויש לנו את תוכניות הדוקומנטריות, שגם שם אנחנו יכולים לראות היסטוריה ארוכה לפני שאנחנו מדברים על ריאליטי. הרבה פעמים כשמדברים על ריאליטי מזכירים את התוכנית ששודרה בערוץ הציבורי האמריקאי, PBS, בשנת 73, משפחה אמריקאית, שעקבה אחרי משפחה אמריקאית טיפוסית, ופשוט תיעדה את החיים שלהם, את הגירושים שלהם, את יציאת אחד מהבנים מהארון וכן הלאה. ובעצם אנחנו יכולים להגיד ששלוש הרגליים הללו, תוכניות שעשונים מצד אחד, תוכניות מצלמה נסתרת מצד שני, ויש לנו את התוכניות הדוקומנטריות מצד שלישי, הם בעצם הרגליים וסוגי התוכניות שהובילו ליצירת הז'אנר הזה שנקרא תוכניות מציאות. כשמדברים על תוכניות מציאות, אז נהוג להגיד שהתוכנית הראשונה שמדברים עליה כתוכנית מציאות היא התוכנית העולם האמיתי, The Real World של MTV, שהתחילה בראשית שנות ה-90, 93, שבעצם זה קצת כמו האח הגדול, אנשים שסגורים בדירה, רק ששם זה בעיקר צעירים, שכולם נראים טוב, ומנהלים ביניהם הם מאבקים, והיא גם, כמו שאמרנו, היא מחברת את העניין הזה של התיעוד, המעקב אחרי, במצלמה נסתרת אחרי אנשים, העניין הזה של הדוקומנטרי, שרואים את החיים של הצעירים ומה מעסיק אותם, וכמובן את הצד של השעשוע בתוך המתחים שנוצרים ביניהם והמאבקים, וכולנו נהנים מהמציצנות, שזה אחד מהדברים שמעניינים אותנו בתור סופי ריאליטי. אז עכשיו אנחנו באמת צריכים לשאול מה מגדיר ריאליטי כריאליטי, מה מגדיר את תוכניות המציאות. כי כמו שאמרנו, יש להם שורשים בסוגים אחרים של ז'אנרים טלוויזיונים, ואנחנו צריכים לנסות לראות מה מחבר תוכנית בישול מצד אחד, לתוכנית שמחפשת את הכוכב הבא, לתוכנית שמתנהלת באים הקריביים, לבין תוכנית שמה שמעניין אותה זה לראות אנשים שיושבים בחדר האח הגדול ומדברים על עצמם. מה מחבר בכל זאת תוכניות שהן לכאורה מאוד שונות אחת מהשנייה? אז אנחנו יכולים לדבר כאן על שני מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון הוא שאנשים משחקים בתוכניות הללו את עצמם. זאת אומרת, אנשים הם לא שחקנים שמגלמים דמות, כלומר, גם אם יש לנו שחקנים מפורסמים שהם משתתפים בתוכניות ריאליטי, הם בסופו של דבר, הם משתתפים בתור עצמם. וזה בעצם הדבר המרכזי. ויש דבר שני נהוג להגיד על תוכניות ריאליטי, אנחנו יודעים שזה לא לגמרי מדויק, או שזה בכלל לא מדויק, אבל בכל זאת אחד המאפיינים שנוהגים לומר על תוכניות ריאליטי, וזה שהתוכניות הללו לא מתוסרטות. זאת אומרת שאנחנו שומעים את האנשים מדברים, והם מדברים בצורה אותנטית, ואנחנו רואים את התגובות האותנטיות שלהם, והם לא משחקים תסריט שנכתב להם. אנחנו יודעים היום שזה קצת יותר מורכב מזה, כי בעצם אפשר לכתוב את התסריט באמצעות חיתוכים ועריכה מאוד מתוחכמת ועבודת מה שאנחנו קוראים לה פוסט-פרודקשן, אחרי הצילומים שבהם אנחנו מוצאים סיפורים שונים מתוך הרבה מאוד דקות צילום. דמיינו לכם שממצלמה של שבוע של הצילומים של הישרדות, יש לכם שש מצלמות שפועלות על האי, שפועלות 24 שעות, ובסופו של דבר אתם מקבלים לידיכם פרק של 50 דקות נטו. זאת אומרת שמעשרות רבות, מאות שעות של צילום, בסופו של דבר מזקקים לכם 50 דקות, וזה רק עלילה אחת או נרטיב אחד שאפשר היה לספר מתוך הרבה מאוד סיפורים שאפשר היה להראות לכם במקביל. כמובן שיש כאן את העניין של איך האורחים בוחרים לבנות את הסיפור, ולכן אולי כאן העניין הזה של העלילות הללו לא מתוסרטות, הוא לא לגמרי מדויק. אבל בכל זאת אנחנו אומרים שאין כאן סקריפט או תסריט שהמשתתפים בתוכניות הללו מקריאים. אז אם כך, שני דברים. אחד זה העניין שאנשים מגלמים את עצמם, והעניין השני שאין כאן תסריט שהם מקריאים אותו. אז למה אנחנו בעצם אוהבים תוכניות מציאות? למה אנחנו כל כך כרוכים אחרי התוכניות הללו, אוהבים לראות אותם? לא כולם כמובן, ולא את כל הז'אנרים, וכל אחד מוצא לעצמו את הסוג שלו, שהוא אוהב במיוחד, אבל אנחנו יכולים לראות שאנשים אוהבים לראות תוכניות מציאות, וזו תופעה גם בישראל וגם בעולם. הסיבה לזו, מעבר לכך שאנחנו יכולים לדבר על כך שאנחנו אוהבים להציץ לאנשים אחרים, לחיים של אנשים אחרים, אנחנו יכולים להצביע על כאן בעצם על כמה סתירות שהתוכניות הללו מכילות בתוכן, סתירות שמייצרות בעצם איזשהו סיפור מיוחד בתוך תוכניות המציאות. סתירות שעל פניו נראות כסתירות, אבל בעצם כשאנחנו רואים אותן, הן לא לגמרי נראות לנו משונות. אולי הדבר הראשון שאפשר לפתוח איתו זה הייצוג של האנשים שנמצאים בקאסט של כל אחד מתוכניות הריאליטי. בעצם הקאסט של תוכניות הריאליטי זה אולי אבן הרשע, הסיפור המרכזי בכל תוכנית ריאליטי. אם יש לך קאסט טוב, אם יש לך ליהוק טוב של אנשים שנמצאים לך בתוכנית, אז בעצם העבודה שלך כבר נעשתה. כי המתחים ביניהם והיריבויות ביניהם, הם אלו שיזיזו את הגלגלי העלילה קדימה. ובמובן הזה, למלהקים לתוכניות ריאליטי, יש כמובן הרבה מאוד משקל. הסתירה הראשונה שאנחנו יכולים להצביע עליה, נקרא לה סתירת הפלורליזם, או אוקסימרון הפלורליזם, זה המתח בין העובדה שאנחנו רואים על המסך שלנו גיוון תרבותי מאוד רחב, ימנים ושמאלנים וממזרחים ואשכנזים, מצפון ומדרום וממרכז, אנשים מכל קצווי החברה, בעצם איזשהו סוג של מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, צריך להגיד מיקרוקוסמוס על סטרואידים כזה, זה לא בדיוק המיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, אבל בכל זאת יש לנו ייצוג לאנשים שונים מחלקים שונים של האוכלוסייה, ויחד עם זאת, הפלורליזם הזה הוא נקבע על ידי ההפקה, הוא ממוסד, הוא מתוכנן, מראש אנחנו, ההפקה מארגנת אותו כדי שהסתירות הללו, המתחים הללו בין האנשים השונים שמגיעים לאותה תוכנית ריאליטי, הוא זה שיניע את גלגלי העלילה. אז מצד אחד יש לנו באמת מגוון מאוד רחב, ובאמת זה הזדמנות לאנשים שבדרך כלל לא היו מגיעים לפריים טיים, להגיע לפריים טיים. מי יכול היה לחשוב על, נגיד, ג'קי מנחם, קוטי סבג, אנשים כאלו שבדרך כלל לא, אני מדבר על זוכר האח הגדול בעונות קודמות, שהם יגיעו באמת לפריים טיים ויזכו באמת לדקות מאוד ארוכות, ואנחנו באמת רואים ייצוג שלהם על המסך. ומצד שני, אנחנו יודעים שחלק מהעובדה שהם מגיעים למסך, וזה טוב שהם מגיעים למסך כמובן, זה כדי ליצור מתחים בינם ובין אנשים אחרים על המסך שלנו. צריך להגיד שיש כאן גם מנגנון כלכלי, ויש פה גם מנגנון נרטיבי. זאת אומרת, המנגנון הכלכלי הוא באמת ליצור את העניין שהצופים יישארו דבוקים למסך, ימשיכו לעקוב, יעמיקו את ההיכרות שלהם עם הדמויות. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מכירים את הדמויות בערב הפתיחה, ולפני זה הם בכלל לא היו בחיים שלנו, ופתאום הם הופכים להיות אנשים שהם חלק מהחיים שלנו ביומיום. ואנחנו מכירים ניואנסים בחיים שלהם שלא בטוח שהם בעצמם הכירו אותם לפני שהם הגיעו לאח הגדול. זה חלק מהמנגנון הכלכלי של העניין, וכמובן שזה גם מנגנון נרטיבי שעוזר לעלילה להתפתח. אז בואו נדבר על עוד סתירה שעוזרת לנו להתחבר אל העלילה הזאת של תוכניות המציאות. נקרא לה סתירת הפריפריה, והאופן שבו התוכניות הללו מייצרות סיפורי סינדרלה ייחודיים וסטריאוטיפים. מה זאת אומרת? מצד אחד, אם אנחנו מסתכלים במקרו על הרבה מאוד מהזוכים של התוכניות המציאות, אנחנו יכולים לראות שהתוכניות הללו מייצרות זוכים די שטנצים, זאת אומרת, די דומים אחד לשני. אנשים שהגיעו מרקע קשה, שהגיעו מסיפורים ממקומות פריפריאליים, שהיה להם קשה למצוא את עצמם בחיים, הריאליטי עזר להם למצוא את מקומם בחיים. ובעצם יש הרבה מאוד דמיון בין הרבה מאוד זוכים בתוכניות ריאליטי. יחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים על כל אחד מהזוכים בריאליטי, יש לו סיפור ייחודי משלו, סיפור שאנחנו מצליחים להתחבר אליו בתקופה מסוימת, התקופה שבה משודרת התוכנית, והסיפור הזה מצליח לרגש אותנו, ואנחנו מצליחים להתחבר אליו ולהבין אותו, ולראות אותו, ולהבין את המקום הזה הייחודי של אותו גיבור. אז מצד אחד, באמת, במקרו, כל הסיפורים אולי נראים דומה, במיקרו, כל סיפור לכשעצמו היא סיפור ייחודי. ובמובן הזה אנחנו גם רואים שההפקות יוצאות על הפריפריה, וזה מאפשר לפריפריה לבוא לידי ביטוי ולראות אותה ולהתחבר אליה. וגם כאן אנחנו נמצאים בין המתח הזה של להראות את הפריפריה כמקום, כחלק מישראל, כחלק מהמקום שלנו, כחלק מהסיפור הישראלי, ולפעמים גם את ההפך, כמקום קשה שהוא סתם איזה חור, ומי יודע בכלל מי השומע על המקום הזה בלי התוכנית ריאליטי. שוב, זה מתחים שנמצאים בתוך התוכנית, ואנחנו מצליחים, ותוכניות המציאות איכשהו מצליחות לאזן ולספר את שני הסיפורים הללו בו זמנית, גם את הסיפור הסטריאוטיפי, שאנחנו כולנו מתכוננים אליו, וצריך להגיד, בהרבה מאוד תוכניות זה הסיפור המרכזי, בעצם איך מייצרים את הסיפור הייחודי סטריאוטיפי הזה, וחוזרים עליו כל פעם מחדש בכל תוכנית ריאליטי שאנחנו מגיעים אליו, וזה חלק מסוד הקסם של העניין. אז בואו נדבר על סתירה נוספת. יש הרבה מאוד סתירות כאלה שאנחנו יכולים לדבר עליהן, אבל בואו נדבר על עוד סתירה מעניינת נוספת, והיא הסתירה שנקרא לה סתירת הפטריוטיזם. וכאן אנחנו יכולים לראות איך תוכניות המציאות מאזנות או לוקחות ז'אנרים גלובליים, ז'אנרים בינלאומיים, שכמו הישרדות, האח הגדול, תוכניות המוזיקה המפורסמות שאנחנו רואים אותן, Got Talent, ויש לנו הרבה מאוד דברים מהסוג הזה, ואיך התוכניות הללו מצליחות ללקחת ג'אנרים שהם גלובליים ולהפוך אותם לתוכניות ישראליות. The Voice ישראל, זאת אומרת, אם אתם, יש לכם את הלוגו מול העיניים, לקחת גם את The Voice וגם לספר את הסיפור הישראלי דרך זה. לקחת את האח הגדול או הישרדות ולספר דרך זה סיפורים מאוד מאוד ישראלים, שגם אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה את הפורמטים הללו, מי שילך לארצות הברית, לספרד, לבלגיה, לכל מקום שהתוכניות הללו משודרות שם, יכול לזהות מיד את הפורמט, יש את מה שקוראים לו הבייבל, התנך של ההפקה, איך צריך להיות בנוי הפורמט, ומה צריך לעשות בכל רגע נתון, ויחד עם זאת, למרות שאלה תוכניות גלובליות, ההפקות מצליחות לגייר את הפורמטים, להפוך אותם לפורמטים ישראלים, ולגרום לצופה לחשוב, או לא לחשוב, או להרגיש שהוא חלק מתוכנית ישראלית. וזה יכול להיות בדברים כאילו הכי קטנים, מהעובדה שבהישרדות עושים קידוש על האי ביום שישי בערב. המתמודדים של האח הגדול מנשקים את הדלת הכניסה לפני שהם נכנסים לבית האח הגדול, את המזוזה על הכניסה. יש לנו הרבה מאוד חיילים שנמצאים שם בתוך התוכניות. מי שזוכר את האודישן הראשון של נינט שהיא מגיעה עם מדי צבא, או עידן המדי שמגיע ישר מפעילות לילה אל התוכנית ושר על כאב של לוחמים, ואנחנו יכולים לראות באמת את נוכחות הצבא בצורה מאוד משמעותית בתוכניות הללו, ושאלות באמת של פטריוטיזם, שירתת בצבא, לא שירתת בצבא, איפה היית שם, זה חלק מאוד משמעותי מתוך הז'אנר הזה, כלומר אנחנו מקבלים כאן סיפורים ישראלים מאוד, בתוך פורמט גלובלי מצליח. והמתח הזה מצליח מאוד לעבוד בתוך התוכניות הישראליות. אולי אפשר להוסיף עוד איזושהי סתירה נוספת, שמעידה על חלק מהקסם של תוכניות המציאות, ונקרא לה אשליית הבחירה הדמוקרטית, או המתח הזה בין האופן שבו אנחנו מתבקשים להצביע בתוכניות המציאות, כאילו אנחנו חברים ברפובליקה של הריאליטי, הצביעו למשתתף שאהבתם, תתמכו בו, אל תגידו מחר, אחרי ההצבעה, אל תעצרו אותי ברחוב למחרת, אומר המנחה, ותגידו לי שחבל שלא הצבעתם ושהוא הודח. הנה ההזדמנות שלכם להצביע, השפיעו עכשיו, אפשר להצביע מכל מכשיר הצבעה, מהטלפון, מהאתר. יש כאן הרבה מאוד שיח שקורא לנו לבחירות, ובאמת סביב העניין הזה יש הרבה מאוד דיון, והאופן שבו מנסים לערב את הקהל. בין היתר מתוך הבנה שהקהל מחזיק את הטלפון הנייד שלו קרוב אליו, גם בזמן הצפייה, ומנסים לייצר לפעמים תוך כדי הצפייה גם חוויות של מה שקוראים חוויות מסך שני, second screen experience, ולערב את הקהל בבחירה, גם בכאלו שיש פחות אפשרות לקהל להתערב, עדיין מזמינים אותו להשתתף ולהיות חלק מהתוכנית, יש כאן ניסיון באמת לערב את הקהל ולגרום לו לבחור. ומצד שני, ברור לנו לחלוטין שזה לא בחירות דמוקרטיות, אלא אם אנחנו משתתפים במשחק שהוא קפיטליסטי, יש כאן מערכת מאוד משומנת של גם יחסי ציבור וקידום, וניסיון שלנו לחשוף אותנו לפרסומות כשאנחנו נכנסים לאתרים. זאת אומרת, בקלפי של הריאליטי אנחנו מציעים קודם כל את כרטיס האשראי ורק אחר כך את תעודת הזהות, אנחנו קודם כל צרכנים ורק אחר כך בוחרים, אבל בכל זאת אנחנו מרגישים חלק והשתתפו בתוך התוכנית, וזה גם עוד אחת מהסתירות שהריאליטי מצליח לייצר ולהתגבר עליהן. וצריכים אולי להוסיף כאן עוד מימד ביקורתי ולהגיד שההפקה עוזרת לנו במקרים רבים לבחור מועמד אחד ולא מועמד אחר, באופן שבו היא שמה את הדגש על מועמד כזה או מועמד אחר. באח הגדול נגיד זה מאוד ברור, מי מקבל זמן מסך, מי לא מקבל זמן מסך, איזה דמות אנחנו רואים מול העיניים שלנו, איזה דמות אנחנו לא רואים, ובאמת חלק מהמתמודדים טבעו את ההפקה וניסו להגיד, אבל זה לא אני, לא אני ככה מצטייר, ובעניין הזה באמת להפקה יש כוח מאוד, מאוד גדול. אפשר לסכם ולומר שהסתירות הללו שהצגתי כאן בעצם מציגות שני צדדים של הריאליטי, את האין והיאנג של הריאליטי. מצד אחד את הצד המאוד יפה שלו, את הצד שאומר, הנה יש לנו עכשיו ייצוג של פלורליזם על המסך, יש לנו ייצוג של הפריפריה של המסך, יש לנו ייצוג של הישראליות על המסך שלנו, אבל מצד שני, כמו שאמרתי, יש את הצד השני של כל אחת מהסתירות הללו, שמצד אחד אנחנו אומרים זה פלורליזם, אבל זה הצד היפה של העניין, אבל אולי אנחנו צריכים להוסיף גם את הצד הביקורתי, ולומר זה פלורליזם ממוסד, ומה התפקיד של ההפקה בתוך העניין הזה. יש לנו את הסיפור הסינדרלה הייחודי, אבל אנחנו גם צריכים לראות שאנשים הופכים כאן להיות בתוך פס ייצור של סיפורי סינדרלה סטריאוטיפים שכאלה, ועושים בהם אולי איזשהו שימוש בסיפורים הללו על ידי ההפקה. ואנחנו יכולים באמת לראות שהסתירות הללו, באמת יש להם את הצד היפה והטוב והנעים שמושך אותנו למסך, אבל אנחנו צריכים להשאיר באותו זמן גם את העונה הביקורתית שלנו פעילה, ולזכור שיש כאן, שאפשר לקרוא את התוכניות הללו גם בצורה ביקורתית, וצריך ליהנות מצד אחד מתוכניות הריאליטי, ואפשר ליהנות מתוכניות הריאליטי, ויש בהם את הצד המקסים הזה והמושך כל כך, של לראות אנשים אמיתיים במרכאות, אנשים מן היישוב ברגעים יפים, אולי פחות יפים שלהם, אבל להחזיק כל הזמן בראש מהצד השני את הקריאה הביקורתית בתוך אותן תוכניות ריאליטי, ולשאול עד כמה אנשים מודעים לאיך שהם מוצגים, עד כמה אנשים הללו מוצגים בצורה אמיתית ואותנטית, עד כמה הסיפור שאנחנו רואים עכשיו מתוזמר לנו מול העיניים, וכמה הוא באמת אותנטי, עד כמה הטייטל הזה, תוכניות ריאליטי, תוכניות מציאות, באמת משקפות את המציאות.
תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.